יונטר ותיונטר, כל מי שנמצא איתנו בהתוועדות, לכבוד, ידבד, ידגים אל תמוז, חיים לחיים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. חיים לחיים, חיים חסידים, כל אחד בטח יש לו את הלחיים אצלו בבית, נגיד ביחד לחיים, שבעזרת השם, היום הנפלא הזה של ידבד תמוז, יפעל את פעולתו הפנימית, וכל אחד ואחד מאיתנו, בעצם בכל אחד ואחד מהחסידים, ויותר מזה, כמו שידוע לשון, מהמכתב המפורסם, שהרב הרייץ כתב, שהגאולה הזו היא גאולה של כל אשר בשם ישראל יחונה. חיים לחיים. ידוע, שיחה מאוד מעניינת, שהרב פעם דיבר על היום הנפלא הזה, את בית עמוז, חג הגאולה. אז הרבי אמר פעם שאולי לא שמים לב, אבל בנוסף לכך שהייתה גאולה גדולה וגאולה ניסית, נעלמה למגדרך הטבע לגמרי, בזה שהרבי הרייץ יצא מהמאסר תחת המדינה ההיא, מה שנקרא, מדינת הרשע, של לצאת משם להצליח לצאת מהמאסר, זה נס שלגמרי למעלה מדרך הטבע. אז רבי אמר שיש עוד משהו שבעצם קרה בעקבות היום הזה, ובמידה מסוימת הוא אפילו נס יותר גדול מהנס של הגאולה של הרבי הקודם. מה הדבר הנוסף שקרה? אמר רבי דבר מעניין, שכל מי שמכיר את הפרשיות של התקופה ההיא, מאחורי מסך הברזל, ברוסיה של אז, כל בן אדם שהיה לו איזושהי שייכות גלויה, ישירה, עם הרבי, עם חבד, עם השם שניאוסון, זה היה סכנת חיים כפשוטו. זה היה ככה ממש סכנת נפשות להיות קשור בכלל לשם שניאוסון. ולכן כל מי שרצה להיות בקשר עם הרבי, הרבי הקודם, לאחר מכן גם עם הרבי שלנו, כל מי שרצה להיות בקשר היה צריך לעשות את זה עם כל מיני תחבולות, בחווה, שאף אחד לא ישים לב, ואף אחד לא ידע, כי חד ושלום, אם יעלו עליו, אז הוא יאבד את הפרנסה שלו, ואם הוא סטודנט, הוא יעוף מהאוניברסיטה, וכו' וכו'. עכשיו, כשהרבי הרייץ נכנס למאסר, זה היה מצב מאוד מאוד קשה, זה היה סכנת חיים כפשוטו, ועשרות עשרות של יהודים, חסידים, ויהודים שונים, גם כאלה שהם לא בשם התואר של חסידים, עשו פעולות עצומות, עשו פעולות והשתדלויות בכל מיני דרכים, מה שנקרא מאחורי הקלעים, כדי לפעול, ללחוץ על המדינה של רוסיה שתשחרר את הרבי. ובסופו של דבר, ברוך השם הרבי שוחרר. לפי דרך הטבע, כל אחד מאותם יהודים שהתאמץ בשביל להציל את הרבי, בדרך הטבע הוא היה אמור בעצמו לעבור רדיפות וסבל מהממשלה שם לאחר מכן. כי הוא עזר והיה שותף לאדם כזה, שניאוסון, שהיה אנטי הממסד באופן מוצר. ומה היה הנס הגדול? שלמרות שבדרך הטבע היה אמור להיות כזה דבר, בפועל אנחנו יודעים, ככה רבי אמר, שאפילו יהודי אחד, חסיד אחד, אף אחד לא ניזוק בשום צורה מכל אלו שעשו שתדלנות גלויה וחסויה להציל את הרבי הקודם, אף אחד לא ניזוק. אף אחד לא קרא לשום דבר, אף אחד לא פותר מהעבודה, אף אחד לא רדפו אותו. וזה נס, אומר הרבי, יותר גדול מהנס של הגאולה של הרבי הרייץ. כי הרבי הרייץ זה שהוא ניגל, וזה שהגויים לא עשו כלום. אפשר להלביש את זה גם בדרך הטבע, כי היה לחץ גדול על הממשלה. ובוודאי אפשר להלביש את זה באופן ניסי, הוא מדובר ברבי, בן של רבי, יש לו זכות אבות, זכות עצמו. אבל כל מיני יהודים פשוטים, שאין להם שתדלנות, אף אחד לא מכיר אותם בכלל, אין להם זכויות מיוחדות, ומי מנע מהממשלה לפגוע באותם יהודים, זה היה דבר שהוא לגמרי לא מובן. זה נס הרבה יותר גדול אפילו מהנס של הגאולה של הרבי הקודם. ידוע שחסידים, בכל מאורע שיש, יש ניגונים שחסידים היו מנגנים, מלחינים, לעורר או לספר על מאורעות מסוימות. יש ניגון שהוא נקרא אצל חסידים ניגון י"ב י"ג תמוז. נספר קצת על הניגון. הניגון הזה במקור הוא בא מהעיר ניקולאייב. בעיר ניקולאייב היה יהודי חסיד, קראו לו רב אהרון חריטונוב, אחת מהמשפחות המפורסמות בניקולאייב. ניקולאייב זה היה העיר ששם היה גר הרב של העיר, היה סבא של הרבי, הרב מאיר שלמה ינובסקי. גם משפחת ינובסקי יש ניגונים מסוימים שהם חיברו וניגנו. הייתה גם משפחת חריטונוב, משפחה ידועה בניקולאייב, והחסיד רב אהרון חריטונוב, הוא חיבר עוד בזמן שהרבי היה צעד במאסר, הוא היה במאסר כ-30 יום, 29 ומשהו יום, רב אהרון חריטונוב חיבר ניגון, ניגון שהתוכן שלו, אם מתבוננים בתווים שלו, הניגון מספר גם מצד אחד את הכאב ואת הבקשה ואת התפילה שיהיה הצלה לרבי, וביחד עם זה יש בניגון הזה גם כן צלילים של תקווה, של ביטחון, שבוודאי ובוודאי הרבי יצא וישתחרר מהמאסר. אז זה הניגון שנקרא ניגון י"ב י"ג תמוז. אנחנו ננגן עכשיו ביחד את הניגון הזה.
ניגון לי"ב י"ג בתמוז.
אפשר להצטרף. פותחים בדבר מלכוס, נראה קטע קטן של 2-3 דקות שהרב מספר על ניגון נוסף מפורסם שניגנו אותו ממש ביום שהרבי השתחרר בי"ג תמוז בקסטרמה, בעיר הזו שהרבי הרייץ היה שם מ"ג תמוז עד י"ג תמוז. אז ביום שהוא קיבל את הבשורה של הגאולה היה ניגון מיוחד שניגנו באותו יום, ונשמע את השיחה של הרב.
Mond kam auf Bonnemann, auf seinen Dick in Kastranava, dort sind die Wellen zusammen mit dem Baal al-Giulo. Erbliche Schieden, wie sie sehen, Michol, Borkin, der dort herumgegangen und hat gesungen, net, net, nikavo, kromit, du nebisch na leib. Sie ist das Füße, die
Kassa mit Bonnemann. Warte,
Sie zerfluscht und spaß am Dino, die zu Teil sein möchte in den Jonen am Dino, die mir wohl in Teilo ey, wenn er geht zu der Minie von dem Schivim, loschen wie in Jonen, ohne in die Kuntagung, dunkel ist. Und dann noch ein Rog gebracht in alle Schivim loschen, wo der Techen ist, dass sie dort mehr nicht wie der Redischter allein, bechol Eilam Kula, viele, wenn es gewann in Kastrama und in Kastrama und in der Leben gesungen, als alle haben das gehört. A viele, die nicht in dem Sande gewöhnt werden, bei Azivu. Und die Paare sehen, die Ayome Moedon ist Kore wie Nassim, die praten noch in der Linie von der Nigen. Und der Nigen soll noch mehr mächtig sein in der Agonas Advorin. Und von der Agonas Advorin soll das Arop kommen, der Meister der Pei. Am soll sich als der Ufile wissen die und fühlen die. Als in Tod keiner in der ganzen Welt nach uns, der Nebischen nach uns, Elikus, und er nicht, was man mit ist, die Motze, nimmt zu Kolha, nimmt zu ihm, und soll sein, dass sie nach Neben, bis wann er das durchbrechen, im Cheshach HaGolos, und Cheshach von der Pira Amichta, und Cheshach HaEvam, und es wird werden, nach Tiro, Leis, Bore, Betachtene, in der Neben, von der Nigla, Kveda, Abaye, Rock of Bosser Yardov, the Pia Vaye Dibe. Yep, 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 come on.
Come on, 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 come on,
come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on,
Нет, нет, никого, кроме его одного. את הפעולות של הרבי, השפורטים של הרבי, בכל מקום ומקום, ברוסיה, באותה מדינה שלא נתנה את כל היכולת אפילו, לחסידים, ליהודים, לפעול, היום הם בעצמם, הם מסייעים והם עוזרים, ובאופן פעילי לגמרי. אנחנו רוצים לשמוע מה שנקרא עדות אישית וקרובה, של חסיד שנמצא היום שליח של הרבי במוסקבה, והוא גם בעל התפקיד של מנכ״ל כל חב"ד במוסקבה, הרב מוטי וייסברג, שאני מקווה שהוא כבר נמצא איתנו, אם לא אז בשניות האלה הוא אמור לעלות, ואנחנו נשמע ממנו על חב"ד במוסקבה היום לאחר הניצחון. כך רק כדוגמה קטנה, שנראה עד כמה העוצמה של הניצחון, מה זה יהודים היום במוסקבה.
היום אם הישראל הראשים במסעת הליכון, היי ילנו, היי
יהודים רבים בגלוי בלי לחשוש משום דבר נמצאים בעוצמה הכי גדולה, וזה הניצחון הכי גדול של התבטת ג' דמוז. אז הנה הרב וייסברג נמצא איתנו, ואנחנו נבקש ממנו שייתן לנו טעימה חיה מהניצחון של התבטת דמוז בימים האלה ממש. תפתח את המיקרופון, הרב מוטי וייסברג.
שלום עליכם, שלום עליכם לכולם. בוא נגיד ביחד לחיים, דבר ראשון, צריכים להגיד לחיים היום, נכון?
חיים לחיים.
חיים לחיים.
ברוך אתה עדיני אלינו מלכי נמשק נהם דבורי.
אומי.
אומי.
חיים לחיים. אנחנו נמצאים ביוד בי סתמוז, יוד בי זאת ג' תמוז. היום זה היום שבפועל ממש התבשרנו, היה שחרור בפועל, הבשורה הייתה אתמול, והיום היה הגאולה. כי אני לא הייתי איתכם בפברגן לפני, אני רק הספקתי לראות כמה מילים, הבנדי הרב ביללם, ראש ממשר כוח, שנתן לי את האפשרות להיות, אז הוא דיבר על זה שיש כאן במוסקבה, רואים כאן במוסקבה את רואים את הרבי בהתגלות. אז דבר
הרב מוטי, הקליטה שלך לא טובה נראה לי.
יותר טובה עכשיו, יותר טוב, שומעים ברור?
שומעים ברור, לפעמים יש ניתוקים, אז תעמוד על מקום אחד.
לא, עכשיו כל היה ניתוקים, אני מקווה. בחוץ מזה שאנחנו נמצאים עדיין במדינה ההיא ויש ניתוקים, זאת אומרת שיש לנו מאזינים, ככה אנחנו אומרים. אנחנו מתקשרים, אנחנו תמיד אומרים שלום לכל המאזינים. זה כבר כל אחד מבין את המאזינים, איפה, מי, מה. אוקיי, על כל פנים יש לנו את הפסוק שאנחנו אומרים, הזרם בדימה ברינה יקצרו. כשאומרים את הפסוק הזה, יש לזה משמעות חסידית גם כן. הזרם בדימו זה אותו דור שזרו כאן, במדינה הזו, זרו בדימו. בדימו תרתי משמע, גם בדמעות כפשוטו וגם בדם. הם זרו ושמרו על הגחלת, שמרו על היהדות, והיום זה אחד מהסימבולים האלו, זה היום השחרור של הפרידיק הרב של האדמו"ר הקודם, שהוא פשוט נתן את עצמו כל כולו, לשמירת היהדות כאן. והוא הלך למסורת נפש כפשוט ממש. הוא הלך למסורת נפש, עצרו אותו, ואיבד בריאות, וזה היה עניין של הפך החיים, של נידון כמעט להפך החיים. הוא הלך למסורת נפש, וככה היה כל הדור של אז. והרבא גם כן היה עניין של מסורת נפש אצלו בעניין הזה. אז במדינה הזאת כאן יש עזיר מדימו. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה ברינה יקצרו. אנחנו הגענו כבר לדור שאחרי, הגענו לדור שאין לנו את העניין של מסורס נפש, אין לנו את העניין של דמעות ברוך השם, אין לנו את העניין של דם בוודאי. אחד הדברים המדהימים זה שבכל החגים, לפני שמגיעים לכאן אלפים של יהודים לבית כנסת, אז המשטרה סוגרת את הרחובות. סוגרת את הרחובות והיא שומרת סביב שלא יהיה פיגועים, יש גם כן באופן קבוע משטרה ששומרת בכניסה לבית הכנסת. אז צריכים להבין שפעם המשטרה הייתה נמצאת גם כן ברחובות. רק פעם הם היו מסמנים מי מגיע, ומי מי שמגיע למחורת היה נקרא להן כבדה למשטרה החשאית, והיו מתחילים לברר מה עשית, למה לא היית בבית ספר, למה לא היית פה, ולמה לא עשת לזה. אם הם היו צעירים, בכלל הם היו סובלים, היה אפשר לפטר בן אדם מעבודה. היום נמצאים משטרה כדי לשמור, וזה בדיוק הנבואה שהרבי אמר. הרבי אמר, בתוך חרבותם לעתים, שלוקחים חרב ועושים מזה עת, עושים מזה כלי עבודה, כדי שבן אדם יוכל להתקדם בחיים. זאת אומרת, לוקחים דבר שהוא היה שלילי, והופכים אותו לדבר חיובי. אז הרב אמר שזה מה שיהיה לעתיד לבוא, כל הכלי נשק שהמדינות מפתחים עכשיו, לעתיד לבוא זה יהיה כלי שרת לאנשים כדי להתקיים. אז היום אנחנו רואים את הנבואה בצורה גלויה. אותה המשטרה שעמדה והסתכלה ברחובות, מי יתמין לחקור מחר ויתמין לשיבה בצוהר, אותה המשטרה נמצאת כאן בבית כנסת ובכניסות של המוסדות הדת, מוסדות החינוך, אז זה נס, זה פשוט נס, וצריכים לדעת שהנס מגיע לא בכוחותינו, אלא בכוח של הזורים בדמעה, בכוח של הרבים, של הדבור הקודם ושל הרבי שלנו, איך שהם השקיעו באמת הרבה הרבה עמל והרבה מסירות נפש, וכיפשות אמם שמחו ממש למסירות נפש, והרבה חסידים שכבר לא חזרו הביתה גם כן, אז בזכותם, אז אנחנו נמצאים כאן, ומה שאנחנו צריכים לעשות, זה ברינה יקצרו. אני זוכר, אתם רוצים לשמוע קצת על הקהילה כאן, אני זוכר שפתחו את הבית הכנסת, זה היה בדיוק לפני 20 שנה. פתחו את זה בשנת 2000, בתוף שין סמך, בחי אלול. השנה, עוד מעט אנחנו נחגוג 20 שנה לבית הכנסת. אז בכניסה לבית הכנסת, היה במה של של הוויד, של האנשים החשובים, היה שם שטיח, כי עדיין לא גמרנו לרצף את כל האזור, והיה שטיח מיוחד, ולפתיחה עמד שם הרב הראשי לישראל, הרב מרדכי אליהו, עם שופר גדול, שופר ספרדי גדול, ולידו עמד, ייבדל לחיים טובים, ארוכים, הרב ברל עזר, הרב הראשי לרוסיה, והאורח הכבוד היה הנשיא, הנשיא פוטין, שהוא היה הנשיא אז, והנשיא שנשאר היום, ואתמול שלשום היה בחירות, ונתנו לו עוד 12 שנה. אני תמיד צוחק ואני אומר, שמי שמגיע למרינה ראשה, נשאר נצחי לכל החיים, כי רואים את ביבי נתניהו הגיע, הוא נשאר נצחי נראה לי, טוב, זה בלשון הלצה, כן? אבל הנשיא יש לו ודאי ברכה, כי הוא הגיע לכאן, זה היה שנה אחרי שהוא נבחר, הוא עמד והוא אמר שהוא נמצא כאן בהתכנסות, הגיעו אלפי אנשים, זה היה בכמה רחובות, היה מסכים מרחוב לרחוב, לא יכלו להתכנס כולם במקום אחד, ואז הוא אומר, אני רואה שליהדות יש קיום. איך אני רואה שליהדות יש קיום? כי אני עומד כאן ממולי, אני רואה שמגיעים נשים צעירות עם הילדים שלהם מעגלות, וזה מה שתפס אותו. הוא אומר, מקום שיש נשים צעירות, מקום שיש... יש ילדים, יש הולדה, יש נשים צעירות, זה אומר שהמקום הוא חי, המקום הוא טוב, המקום הוא מקום שיש בו עתיד. אז אני רואה שיש פה עתיד, יש פה עתיד לקהילה, ואני רואה שיש פה עתיד למדינה, ככה הוא אמר. מעניין שהוא דווקא בדבר הזה ראה מה שאנחנו בעצם יודעים במתן תורה, שבנינו ערבים בידינו, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא קיבל את הדור העתיד כערבות על קיום התורה. אז אני לא יודע אם הוא למד את כל המדרשים, הוא מידע את זה מהתורה, אבל הוא ראה את זה בעיניים. על כל פנים, אחרי שנגמר הטקס הרשמי, ואחרי שהוא נכנס לבית הכנסת, הוא אגב אמר משפט מאוד מעניין, נכנס לבית הכנסת, נתנו לו לאכול גפיל תפיש, דג, נו, גפיל תפיש, כן, לדרך כלל בעברית.
דג ממולא.
דג ממולא. והוא אמר שזה מזכיר לו את הטעם שהיה לו בבית. מה זה הטעם שהיה לו בבית? הוא היה גר בדירת משפחות, זה נקרא, שבדירה אחת גרים כמה משפחות, והוא זוכר שבילדותו היה שכן אצלהם בדירה איזה יהודי זקן, מישהו עם זקן לבן, יהודי זקן. תמיד היה לו נחמד להיות לידו, תמיד נתן לו דברים טובים, תמיד דיבר איתו, והוא אומר שאשתו ידעה להכין דג ממולא בצורה מאוד מאוד מיוחדת, והוא זוכר עכשיו את הטעם הזה. מי יודע אם הבן אדם, הנשיא שהוא היום, לא שינה את היחס שלו כלפי היהדות, כלפי היהודים, בגלל אותו גפיל תפיש שהוא אכל, בגלל אותו דג ממולא. לפעמים אנחנו לא יודעים מה ההשלכות של דבר. יכול להיות שזה דבר מאוד מאוד פשוט, דבר מאוד קטן. לתת למישהו דג ממולא, ואנחנו חושבים שאין בזה שום עניין, ומה יכול לצאת, איזה תועלת יכול לצאת מזה, ואנחנו באמת גם לא מחפשים את התועלת, אבל אנחנו נותנים בלב שלם, ולימים אנחנו פתאום מתברר שאותו בן אדם שאכל דג ממולא הפך להיות הנשיא, הוא נשיא שהוא מאוד מאוד טוב ליהודים, אז זה נותן לנו בפשוט, זה נותן לנו שאנחנו חייבים לעשות טוב לזולת, זה דבר ראשון. ואגב, זה גם כן הנושא של י"ב תמוז, שצריכים ללכת בקו של האדמו"ר הקודם. מה היה הקו של האדמו"ר הקודם? אהבת ישראל, כל כולו היה אהבת ישראל. הוא מסר את נפשו לזולת בגלל אהבת ישראל שהיה לו. הוא אהב כל יהודי ויהודי. אז לכן צריך, בדבר הזה צריך להוסיף. על כל פנים אני חוזר לסיפור, אחרי שנגמר הצלמוניה, הטקס הרשמי, הגיעו לבית הכנסת, ישבו, התוועדו, היה מה שהיה רב שקראו לו אברהם שם טוב, הוא יושב ראש אגודת חסידי חב"ד העולמי, הוא נכנס כאן לבית הכנסת והתוועד, והוא אמר, חבר'ה, אתם לא מבינים מה קורה, אני, עשו לי פה ברית במקום הזה, בבית הכנסת הזה, אבא ואמא שלי התחתנו פה בבית הכנסת הזה, זה היה בית הכנסת הישן שנשרף ב-1993, והוא אומר, אתם יודעים איזה מסירות נפש, עשו לי פה את הברית, עשו לי... והיום עומד הנשיא של המדינה ההיא, באותו מדינה שהרב בחה בחיות עצומות, אותו מדינה שהלכו יהודים למסירות נפש, עומד הנשיא פה בפתח של בית הכנסת, וחותך את הסרט ופותח בית הכנסת, אתם יודעים איזה נס זה? אתם יודעים על מה מדובר כאן? הוא ככה התוועד כל הלילה, והוא אמר, צריכים לקחת את השטיח שהוא עמד עליו, ולשלוח אותו לרבא, זה יהיה הנחת רוח הכי גדול לרבא, שאותו שטיח שהנשיא עמד עליו, מאותו מדינה שסגרו בתי כנסת, הנשיא פתח היום בתי כנסת. באמת, צריכים להבין שזה פשוט נס, פשוט אין לזה תפיסה בשכל בכלל, מה שקורה כאן ברוסיה, את המוסדות החינוך, את הבתי כנסת, יש כאן בעיר 32 בתי כנסת, 32 בתי כנסת פה בעיר הזאת, העיר שזה הייתה הבירה של הקומוניזם. צריכים להבין גם כן שהנשיא, הוא היה יושב ראש הקגב, כן? הוא מגיע מהמקומות ההם. אז באמת זה נס, זה נס למעלה מדרך הטבע, אי אפשר להבין את זה, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, כמו שיש את הנס הזה שראינו בעיניים, הרב דיבר על זה גם כן, הרב אמר את זה לפרופסור ברנובר, לפני שגורבצ'וב, החליט לשנות את כל המדיניות שלו ולעשות מדינה פתוחה, אז הוא אמר לו כמה חודשים קודם, הוא אמר לו שיתכונן, שצריכים להתכונן לכך שיהודים יגיעו לארץ ישראל. ופרופסור ברנובר אמר את זה לגורבצ'וב אחרי כמה שנים, שגורבצ'וב בא לבקר אותו באוניברסיטת בר אילן בבאר שבע. אז הוא סיפר לו שהרבי אמר לו ש... צריכים להתכונן לפתיחת השערים. אז הוא שאל אותו, מי זה היה שאמר את הדברים האלו? הוא אומר, אני בעצמי לא תכננתי שזה מה שהולך להיות. כשבחרו אותי, כשאני נבחרתי ב-84, אני בעצמי לא תכננתי שזה מה שאני הולך לעשות. איך הרבי שלכם ידע מה הולך להיות, עוד לפני שיש לי בתוכניות שזה הולך להיות? זה ראו נבואה בצורה מאוד מאוד גלויה. כל מה שקורה כאן, למשל, אני יכול להביא עוד דוגמה, בנו כאן, לפני 7 שנים, בנו כאן מוזיאון מאוד מאוד גדול, אז לפני שהתחילו לבנות, אז חשבו כמה יהיה הבאג'ט של המוזיאון הזה, לבנות את זה, זה מדובר על 20 מיליון דולר. אז סיפרו לנשיא, מזמן לזמן, הרב לזר נפגש עם הנשיא ומדבר איתו, יש יחסים מאוד 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 קרובים. אז הוא סיפר לו על זה, שהולכים לבנות מוזיאון, אז מאוד מאוד תמך, הוא רצה שיהיה מוזיאון, שזה מוזיאון יהודי, וגם מוזיאון על השואה, הוא הלך ושלח את המשכורת הרשמית, האופיציאלי שלו, שלח לתרומה, הוא היה התורם הראשון של המוזיאון. סתם, זה פרט, שרואים בעיניים מוחשיות, רואים איך שהצד המנגד, יכול להפוך את עצמו לגמרי, ולא רק שיכול להפוך את עצמו, יכול להיות תועלת ותוספת, בעזרה לצד של קדושה וצד של אור. אז זה דבר ראשון, זה נס הראשון שאנחנו רואים כאן, ואנחנו חווים את זה כאן כל רגע ורגע. אבל אני רוצה לחזור לנקודה שאולי אם הנקודה הזאת צריכים לצאת היום מההתוועדות, זה העניין של אהבת ישראל של האדמו"ר הקודם. האדמו"ר הקודם כל כולו היה עניין של אהבת ישראל. איפה אפשר לראות את העניין של אהבת ישראל בהתבטאות מוחשית? אז האדמו"ר הקודם, כשהוא התבשר על כך שהוא הולך לצאת לחופשי, הוא אמר מאמר. המאמר מבוסס על פסוק בתהילים, אהבה אלי בעזרי ואני אראה בסניי. אז זה פסוק שדוד המלך אומר שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יהיה בעזרו ושיראה את הנקמה מהשונאים. אומר הרבי דבר מאוד מאוד מעניין. הרבי עושה שיחה ארוכה בפיפור שלם על המאמר הזה, אבל הרבי אומר, למה האדמו"ר הזקן, למה האדמו"ר הקודם אמר את המאמר הזה מיד עוד לפני שהוא השתחרר? למה הוא לא אמר את הפסוק התפילה המקובלת, ברוך שגמלני טוב, זה התפילה המקובלת שיוצאים מסכנה. אומר הרבי, כי היה לאדמו"ר הקודם היו יהודים שהם התעסקו בשחרור שלו, והם התעסקו בצורה כזאת שהם הלכו למסירות נפש על זה, כי ידעו שמי שקשור למשפחת שנרסון, אז הוא אחד מהמהפכנים, ואם ידעו שהוא אחד מהמהפכנים, אז היו עוצרים אותו, והיו עוצרים אותו והיו יכולים לתת לו אנשים חמורים מאוד. אף על פי כן, היו כל מיני אנשים, ואנחנו יודעים שהרבי זה גם כן היה אחד מהאנשים שפעלו בצורה גלויה לשחרורו. אז אומר הרבי, הרבי מבקש מהקדוש ברוך הוא, תשמור על העוזרים שלי. למה אתה תשמור על העוזרים שלי? לא כי הם עוזרים שהם נפרדים מהקדוש ברוך הוא, הרי הכל מנהל, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והכל בכוחו של הקדוש ברוך הוא דברה. אלא מה? יש לקדוש ברוך הוא, בדרכי הטבע לפעמים צריכים לעשות כל מיני עניינים, כל מיני מהלכים. הקדוש ברוך הוא נותן את האפשרות הזאת לעשות כל מיני מהלכים. אבל מכיוון שהכל מגיע מאיתו יתברך, אז תעזור להם. תעזור להם, תשמור עליהם. זאת אומרת, מה הרבי דבר ראשון אומר? לפני שהוא יוצא לחופשי, דבר ראשון הוא דואג למי שעזר לו שלא ייפגע. פשוט מאוד, הכרת הטוב או אהבת ישראל, איך שתקראו לזה. אבל אומר הרבי יותר מזה. המשך הפסוק, ואני אראה בסוני, מה פרוש אני אראה בסוני? זה לא הכוונה שהרב רצה לראות את הנקמה באותם היהודים שעצרו אותו, אגב יהודים עצרו אותו. זה לא הכוונה שהוא רצה לראות אותם מתבוססים בדם ולראות את הנקמה שלהם, איך שהם, אותם הרשעים הארורים שעצרו אותו, שהם יקבלו את הנקמה. אומר הרב לא, ואני אראה בסוני, מה פרוש הרש? תראה להם, תראה להם גילוי אלוקות שהם יחזרו בתשובה. כך הרב אומר. הרב אומר שהוא התפלל על כל היהודים שעשו לו צרות, לא שהם יתבוססו בנקמה, כמו שאנחנו לפעמים חושבים שמגיע להם, אלא שהם יחזרו בתשובה. צריכים לדעת שהרבי התמודד עם מצבים מאוד 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 קשים, עם אנשים שהם היו דווקא בתוך הקהילה, והם אלה שגרמו לרבי הכי הרבה צרות, והרבי התפלל עליהם. והרבי נותן לנו בזה מסר, אסור לקטלג אף יהודי, צריך לדעת שעם האהבה שיש לנו לזולת, עם הדבר הזה, צריכים ללכת עד הסוף. אז זה מה שצריך היום בי"ב תמוז לקבל ולהוסיף על עצמנו. דבר ראשון, את העניין של אהבת ישראל, שאפילו אנשים שהם רחוקים מאיתנו צריכים לאהוב. זה דבר אחד. דבר שני, שהוא גם כן מעניין, הרבי כשעצרו אותו הגיעו אליו הביתה, ומי הרגע הראשון הרבי נתן להבין מי הבעל הבית פה. הרבי אמר, פה אני הבעל הבית, בבית אני הבעל הבית, ואתם לא תגיד לי, אתה לא תגיד לי מה להגיד ואיך להגיד. הוא אמר את זה לחוקר שבא לחקור אותו. אחרי זה לקחו אותו למעצר, וגם במעצר ניסו בכל מיני דרכים לשבור אותו. הוא אמר, אתם לא יכולים להוציא ממני משהו שהוא הפך המציאות שלי. אתם מפחידים אותי ואני לא מפחד. הרבי הראה להם מי בעל הבית על העולם. הוא הראה להם שקדושה ואלוקות הם הבעלי בתים בעולם. ואי אפשר להילחם, חושך לא יכול להילחם עם אלוקות. הוא הלך עם זה בשיא החוזק, בשיא התוקף. אני יכול להגיד, שהשליח הראשי כאן, הרב לזר, והשלוחים כאן, בנקודה הזאת יש את בוא נגיד ככה, יש את המסר שאנחנו פועלים כאן, שאנחנו עובדים כאן, לא לחשוש משום דבר, ללכת עם האמת, אבל עד הסוף, לפעמים צריכים להגיע לראש העיר ולבקש ממנו מבנה, שזה נשמע משהו מופרך לחלוטין. איך לבקש ממנו את זה? למה לבקש ממנו את זה? לפעמים צריכים להגיד ליהודי את האמת כמו שהוא, וצריכים ללכת עם האמת כמו שהיא, וכשהולכים עם האמת עד הסוף, האמת מנצחת. וזה יכול להיות יסוד בעבודה שלנו, יסוד בעבודת הפרט ויסוד בעבודת הכלל. צריכים ללכת עם כל האמת וללכת במצח נחושה, כי אנחנו, יש לנו את גאון יעקב, את הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו להיות גאים במה שאנחנו, שאנחנו חסידים של הרבי, כמו שהרבי הלך בראש גלוי, ולא הוריד את הראש שלו לאף אחד אף פעם, כך אנחנו חסידים, אנחנו צריכים ללכת, ואנחנו רואים שבזה מצליחים, ברוך השם, יש סייעתא דשמיא גדולה מאוד, שהולכים במצח נחושה והולכים קדימה, אז הקדוש ברוך הוא אוהב יהודים כאלו. אז לכן, כשאנחנו נמצאים פה בי"ב תמוז, אנחנו צריכים להגיד לחיים, דבר ראשון, להוסיף באהבת ישראל, דבר שני, לא להתבייש מהיהדות שלנו, ללכת גאה ביהדות שלנו ולהפיץ אור ולעשות עוד ועוד, עד שאנחנו נגיע לתכלס, התכלס זה שמשיח יבוא תקף ומיד. לחיים, לחיים.
לחיים,
לחיים.
יישר כוח הרב.
הרב ברוך, יהיה בריא, אני רוצה לאחל לך שיריך ימים הממלכתו, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח להצליח עוד ועוד ועוד. זה הבן דוד האהוב שלי. זה יהודי משכמו ומעלה. זה אצלו, יש לך להגיד דבר אחד, תורה וגדולה במקום אחד. יושב ולומד תורה מבוקר עד ערב, וגם ברוך השם גדולה, שליח של הרב זה גדולה. אז הקדוש ברוך הוא יריך ימים הממלכתו.
לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. אמן. להתחבר עם המילים שאמר הרב אייסברג, רואים נקודה מעניינת ברשימת המאסר של הרב הריאץ, נקודה שאפשר לראות את זה. הרב הריאץ מתאר הרי במאסר את כל החוקים בבית הסוהר. כל דבר, מתי מותר לטייל, מתי אסור לטייל, וכל מיני פרטים. אחד הדברים הוא כותב שם, שכל אסיר בבית הסוהר לא ידע את השעה, כי לא היה שעון, לא ידעת מתי בוקר, לא ידעת מתי לילה, שום דבר לא ידעת. איך בכל אופן האסירים יכלו לזהות, לדעת כיוון כללי, באיזה שעה אנחנו נמצאים? זה כותב שלמדו את זה מהחלוקה של האוכל. כשהם מחלקים מרק, ידעו שזה השעה הזו. כשהם מחלקים מאכל כזה, כשהם אומרים ככה, ככה, מזה הם למדו. אחרי שהרבי הריאץ מתאר את זה ביומן שלו, הוא מוסיף עוד משפט מעניין שלכאורה לא קשור. הוא כותב שמשה רבינו היה בהר סיני ב-40 יום, הוא לא ידע מתי יום ומתי לילה. מתי בכל אופן משה רבינו ידע להחליט מתי יום ומתי לילה? אז כתוב שם שכאשר הוא שמע את המלאכים אומרים קדוש, וידע שזה יום. ששמע שמלאכים אומרים ברוך, וידע שזה לילה. וזה הוא מסיים את זה וחוזר ליומן. הרבי פעם בהתוועדות שאל, מה הקשר בין החוסר ודאות, חוסר ידיעה של משה רבינו מה השעה כשהוא נמצא בהר, אבל חוסר הידיעה מה השעה של אסיר בבית הסוהר. אסיר בבית הסוהר לא יודע מה השעה, כי פשוט לא נותנים לו את השעון, כי רוצים שהוא יהיה בכלא, ולא יהיה לו חירות עצמית, ולא ידע מה קורה איתו. משה רבינו בהר, למה לא יודע מה השעה? כי הוא נמצא במקום שלמעלה מזמן, שלמעלה ממקום, ואין שם שעות, אז לכן הוא לא יודע מה השעה. אז למה הדברים קשורים? אומר הרבי, זה היה הרבי הריאץ. הוא היה בכלא, הוא היה בהר. העולם כל כך לא תפס מקום אצלו. הכלא כל כך לא תפס מקום אצלו, שביותו בתוך הכלא הוא הרגיש שהוא עכשיו נמצא בהר, וזה שהוא לא יודע מה השעה, זה כמו משה רבינו למעלה ממקום, למעלה מזמן. זה הכוח המיוחד שנתן, הרבי הריאץ נתן לנו ברשימת המאסר, אנחנו היום חוגגים בתמוז, אנחנו ביחד עם זה מתחברים למה שהרבי רצה, נגיד ביחד לחיים, שהכוחות המפעים שיתבי סתמוס נותן, שיחדור בנו באופן פנימי לחיים לחיים לכולם.
אה,
אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, א אנחנו רוצים גם כן לשמוע מיהודי שחווה בעצמו באותם שנים ברוסיה, חווה בעצמו את המצב הזה, אחרי מסך הברזל, שתף אותנו מהזיכרונות שלו כילד, אחרי מסך הברזל של אז, הרב שולם קופרמן, שהיום הוא גר בלונדון, הוא נמצא איתנו כרגע על הקו, אנחנו נבקש ממנו לשתף אותנו במה עובר על ילד קטן שנמצא במדינה שלא נותנת ללמוד תורה, לקיים מצוות. הרב שולם, בבקשה, שתף אותנו.
טוב, ברוך, תודה רבה על ההזדמנות הזאת שנתתם לי. ואני לא מתחייב שאני אתרכז דווקא ולדבר על מה עובר, על מה עבר עליי כילד קטן, אבל שהיום בדיוק נגמר 11 חודש מאז שאמא שלי עליה שלום נפטרה, וכידוע לכם, בימים האלה לא כל אחד זוכר להגיד קדיש כל יום, אז אני מאוד מאוד שמחתי על ההזדמנות הזאת, שאולי אם אני קצת אספר כמה דברים, באמת יותר בקשר אליה, זה יהיה באמת לעילוי נשמת פרל בס מרדכי, זה יהיה באמת לעילוי נשמתה. בכל אופן, נראה איך זה ילך, נראה איך זה יזרום. אני, רק כדי קצת להסביר את הרקע, אני חושב שראיתי שם בהודעה שלכם, שם כתבו על KGB ועל כל מיני דברים כאלה. אז עכשיו, אני חייתי בברית המועצות 10 שנים, נולדתי שם ב-1963, וההורים שלי עלו לארץ ב-1973, זה היה יום שישי לפני פורים, וזה היה חצי שנה לפני מלחמת יום כיפור. אז אני בעצם כל כולו מדובר על קטע קטן, של 10 שנים, ואני יכול להגיד לכם שבמשך אותה תקופה של אותם 10 שנים, לא אני, ואני חושב שגם לא ההורים שלי, לא פגשו אף אחד מ-KGB, בגלל שכשאתה פוגש אותם, זה יותר מדי מאוחר. זאת אומרת, מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לדאוג לזה, שהם לא יפגשו אותך, כי כשהם כבר פוגשים אותך, אז כבר קצת לא כל כך קל להתחמק. אז בעצם החיים שלנו השתובבו מאוד מאוד מסביב לשאלה באמת איך לא להיפגש איתם, איך לשמור על יהדות בתנאים האלו, לשמור על הכל, אבל מבלי שזה יוודע. והאמת היא, מישהו יודע קצת, מי שקרא לפעמים איזה שהם ספרי רגלים ודברים כאלה, אז הוא יודע תמיד ש... הדרך הכי טובה לא להתלבט, זה לא להתבלט, זה להתבלט. זאת אומרת, אם כולם שמים לב אליך ואתה כזה חברמן וכולם יודעים מי אתה ומה אתה, אז הכי פחות שמים לב אליך. אם אתה מנסה ככה ללכת בצידי הדרכים, אז קצת קשה, אז פתאום שמים לב. אבל אם אתה חברמן ואתה חי עם כולם, אתה כמו כולם, אז אנשים, הדבר האחרון שהם יחשבו עליך, שאתה איזה מטורח אחד ששומר על יהדות ועל כל מיני דברים כאלה. אז למעשה, הורים שלי, אני יכול להגיד שזה עיר שלנו. העיר שלנו לא הייתה עיר גדולה, לא הייתה עיר במיוחד קטנה, עיר הייתה מרכז של מחוז, זה לא משהו גדול במושגים של רוסיה, ואפשר לומר, הם היו שם אנשים די ידועים. אבא שלי היה מורה בתיכון למתמטיקה, והוא היה המאמן של הקבוצה צ'ח המקומית, והוא היה כותב טור בעיתון על שח, וכשהייתי יוצא איתו, עד שיכולתי עדיין לצאת מהבית, כשהייתי יוצא איתו, אז בהחלט כל אחד הכיר אותו. והחוכמה הייתה איך לחיות ככה, שמצד אחד כולם... מכירים אותך, ומצד השני אף אחד לא יודע מה אתה עושה בדיוק בחדרי חדרים. ופה יש נקודה מאוד מאוד חשובה, שזה הזכות הגדולה של אמא שלי, שאבא שלי בא... לא יודע למה מישהו החליט. אם למישהו נמאס, אז במקום לסגור לי את הכל, ישר תגידו, יאללה שלום, רד לנו מהברדים ומספיק. במקום, סתם חבל, ככה, ברמזים כאלה, לסתום לי את הפה כזה.
אין כגבל. אין פה כגבל.
אין פה כגבל, מאה אחוז, מצוין. אז הנקודה היא כזאת, שאבא שלי בא ממשפחה שזה היה לחם חוקם כבר שנים על גבי שנים. זאת אומרת, פחות או יותר מאז המהפכה הקומוניסטית ב-1917, וסבא שלי היה חי ככה, וסבתא שלי הייתה ככה, ואחרי שהם התפתנו עם שניהם ביחד, חיו ככה, וגידלו את הילדים שלהם ככה, וזה היה דבר מובן מאליו, שככה אנחנו חיים, אנחנו נמצאים פה, כאילו, הגישה שלהם הייתה שאנחנו נמצאים פה בטעות, אנחנו בעצם לא צריכים להיות פה בכלל, אנחנו נתקלנו פה, אבל אנחנו לא, כאילו, איך אומרים, לא דופקים חשבון למצב הזה, כאילו, לא מתחשבים במצב הזה שאנחנו נמצאים בו, אנחנו עושים את שלנו, ויש לנו את הדרכים שלנו איך להתחבות ואיך זה. עכשיו, זה דרך מאוד מסוימת לחיות, והיא די מסובכת. עכשיו, אמא שלי באה ממשפחה שזה היה רקע קצת שונה, הרקע של המשפחה שלי הייתה ככה. הם היו במקור משפחה מאוד מאוד דתית, אבל בסגנון של...
לא יכול לנתק מישהו אחר?
כל עוד יש, יש. שאין, אין. אז באיזשהו שלב... בעיר שלהם כבר לא היה מקווה, אז נגמר המקווה. אחר כך באיזשהו שלב בעיר שלהם כבר לא היה שוחט, אז נגמר השוחט. באיזשהו שלב כבר היו צריכים ללכת לעבודה בשבת, אז אם כבר צריכים ללכת לעבודה בשבת, אז כבר לא כל כך ברור מה שומרים ומה לא שומרים. הם היו מאוד מאוד משתדלים, זה לא יאומן כמה שהם השתדלו וכמה שהם התאמצו, מלו את כל הילדים, הם נתנו לכל אחד שזה במשפחה היה ברור שאם מישהו חס ושלום ינסה באיזה ניצועי תערובת אז אין לו מקום במשפחה. עשו המון המון מאמצים שמשפחה יהודית ממוצעת לא הייתה עושה, אבל זה בכלל סגנון אחר לגמרי ממה שאבא שלי היה חי, ובשביל אמא שלי זה הייתה הקרבה עצומה. וזה מה שאני אומר, זה זכותה. שבאמת היא נכנסה לחיים האלה עם עיניים פתוחות, אבא שלי לא הסתיר ממנה שום דבר, כשהם נפגשו, הוא נתן לה להבין בדיוק מי הוא מה הוא, וההורים שלה שאלו אותה שאלות קשות, אם את יודעת לתוך מה את נכנסת, ואימא שלי קיבלה את זה והלכה עם זה עד הסוף. זה לכן אני אומר, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מה אני אגיד לכם? סיפורים, זה מסובך לספר, אבל אני יכול להגיד, לתת לכם בערך רקע, יש גם דברים שהם קצת אישיים, אבל בוא נגיד, אם אנחנו מתבססים על שלוש הנקודות היסודיות, שכל משפחה שמתחילה לשמור מצוות, הדבר הראשון שמדברים איתם זה על שבת, כשרות ועל תרת המשפחה. אז שבת זה ככה, קודם כל, אני עוד זוכר את התקופה, זאת אומרת, אני עוד זוכר את התקופה כשההורים שלי עבדו בשבת. עכשיו, מה שנקרא שהם עבדו בשבת? אנשים חושבים שאם אתה עובד בשבת, אז אתה חייב לחלל שבת. עכשיו, אין שום הכרח שבן אדם שעובד בשבת, הוא חייב לחלל שבת. הוא רק צריך לתכנן את דבריו ואת מעשיו עם קצת שכל. אז למשל, אבא שלי היה מורה. אז הוא היה צריך לתכנן ככה, שהשיעורים שהוא מוסר בשבת, הוא לא צריך להשתמש עם הלוח. ושהוא לא צריך... ושהוא לא היה רושם את היומן באותו יום, היה משלים את זה כשהיה חוזר לעבודה ביום שני. והיה לו גם עיקרון שאם משהו לחצו עליו, פתאום באמצע עבודה היה בא המנהל, והיה אומר, צריכים פה לחתום על משהו, אז הוא היה לו אמונה גדולה בזה, שבמצב כזה אתה פשוט תופס את הבטן, ואתה אומר, אוי, 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 אני צריך לרוץ, ואתה נעלם. התיאוריה שלו הייתה פשוטה, אם אתה יושב שם, וזה תמיד הצליח, אם אתה יושב שם ואתה מתחיל לנסות להתחמק, בסופו של דבר אתה תגמור בזה שאתה תצטרך להודות למה אתה לא חותם, ואז אתה ישירות, כבר, אז אתה כבר כן תפגוש את ה-KGB. אבל אם אתה בורח, אומר לכולם שיש לך קלקול קיבה ואתה לא יכול לעמוד פה עוד שנייה אפילו, ואתה בורח, אז עד שתחזור זה יום שני. מי שבת עד יום שני, מי זוכר מה היה, מה היה, אף אחד לא רוצה להתחיל להתעסק, ולברר וזה, ועבודה זה תמיד בלגן, וככה, אז בסדר, מסתכנים קצת, לא נורא. כן, החוכמה הייתה לא כל כך הזה, אחר כך במשך השנים, אמא שלי כבר עזבה את העבודה, ואבא שלי כבר היה מורה כל כך חשוב, שהוא כבר היה יכול לתכנן לעצמו את המערכת השעות שלו, והוא אמר שהוא רוצה, איך אומרים, סוף שבוע ארוך, והוא כבר לא עבד בשבתות. אבל כשזה עוד היה, החוכמה זה לא לחלק.